למשל ממשל רב עשה את כרצונו. זה הסטנדר שלו. וכעומדו תישבר מלכותו, ותחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל, כי תנטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. כלומר, אחרי שאלכסנדר מוקדון ימות, המלכות שלו תתחלק בין כמה יורשים, המלכות שלו תתחלק בין כמה יורשים, שנייה רגע.
של הסוריה יותר מושכלית,
אצלך. אה? של הדין נהוגה היה עם יותר לב, אז...
רגע. יש שניים.
הרב איתם שנייה.
ויחזק מלך הנגב ומין שריו, ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו. מלך הנגב זה הכוונה תלמי. הרי כידוע שמלכות היוונים התחלקה לבית תלמי שישב במצרים, ובית סלווקוס שישב בסוריה. אז פה זה מלך נגב, זה בית תלמי. ולקט שני מתחברו. ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות משרים. הנצר למשפחת סלווקוס, אנטיוכוס, אחד האנטיוכוסים, התחתן עם הבת של תלמי. ולא תעצור כוח הזרועה, ולא יעמוד וזרוע, ותינתן היא ומביאה והיולדה ומחזיקה בעיתים. זה תיאור שכולו תיאור היסטורי, שכך היה. ועמד מנצר שראשי הקנו, ויבוא אל החי, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם והחזיק. אני מדלג קצת. אני עובר לפסוק י' ג', זה נוגע כבר למלחמה של החשמונאים. ושב מלך הצפון, והעמיד המון רב מן הראשון, ולקץ העיתים שנים יבוא בו בחיל גדול וברכוש רב, ובעיתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב, ובני פריצי המחה, כלומר המתייבנים, ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. ויבוא מלך הצפון וישפוך סוללה, ולחד עיר מבצרות, וזרועות הנגב לא יעמודו, והעם מבחרה ואין כוח לעמוד. בקיצור, זה התיאור של, של ההשתלטות שלו על בית המקדש ועל כל... יש כאן ממש ממש תיאור של, של המלחמה של ה... של ה... של ה... חשמונאים. תראו פסוק למד, בואו נקרא מפסוק למד. ובאו ובוציאים קיטים ונכאה, ושב וזעם על ברית קודש ועשה, ושב ויבן על עוזבי ברית קודש, וזרועים ממנו יעמודו, וחיללו המקדש המעוז, והסירו התמיד, ונתנו השיקוץ משומם, ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזיקו ועשו, ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלבה בשבי ובביזה ימים וכו', ומן המשכילים יקשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ כעוד למועד. ואז יש פה את התיאור של הניצחון בסופו של דבר. פרק י"ב. בקיצור, יש כאן ממש ממש תיאור מפורט, ספר דניאל חותם בתיאור מפורט לפרטי פרטים של מלחמות היוונים ואחר כך מלחמות החשמונאים ביוונים ושל המתייוונים. אני עונה כי אולי זה משהו דחוף. הלו? אמא, תקשיבי, אני נותן באמצע שיעור בישיבה, אבל מרים הגיעה. היא לקחה אותי לפה, והיא גם רינה הגיעה. קיצור, כן, עוד מעט חוזרות הביתה. להתראות. לא, מרים תחזיר אותי, להתראות. חילה. בוא נעשה את זה עכשיו על שקט. פשוט אשתי חזרה מאיזה שיעור, והיא לא הבינה מה, איפה נעלמתי אני ואיפה נעלמו כולם. סליחה. אז הספר, טוב, לא תכננתי לדבר על זה, אבל פשוט, זה נבואה שמקבל דניאל על מלחמת החשמונאים ביוונים, וכתובה בתוך התנ"ך.
זה פירוש של הרב או שאומרים את זה?
לא, רוב המפרשים ככה מפרשים. הוא אומר את זה בפירוש, שזה על יוון, אחרי שפרס תישבר. ראיתם, נכון?
אבל איפה הפסוק שמדבר עליך, השמונאים שגחמו בו?
המשכילים, הוא מדבר עליהם הרבה.
איפה זה מתחיל?
פסוק למגימל נניח. זה ההתחלה. על נאמנים שלא מצליחים. אחרי זה, יש פה תיאור.
ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר, זה מדבר על המשיח? שם
יש עוד תיאור. פי פשט זה מדבר על זה. פסוקים א', ב', ג', בפרק י' א', י' ב', הם, כלומר, פסוק א' ופסוק ג' מדברים על על החשמונאים. אבל אני רק מזכיר לעדינו. הוא מתחיל את הנבואה, הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס, והרביעי יעשיר עושר גדול וכו'. וכחזקתו באושרו יאיר הכל את מלכות יוון. אחרי הפרסים יעמדו, זה ניצחון של אלכסנדר מוקדון על דריאבש הפרסי. אחר כך הוא אומר, ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב עשר כרצונו, זה אלכסנדר מוקדון, וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים. זה תיאור איך שממלכת אלכסנדר מוקדון התחלקה בין היורשים שלו, בין כמה וכמה יורשים. כידוע של אלכסנדר מוקדון לא היו ילדים. מכיר את הסיפורים, ככה מתחיל הסיפור של חנוכה.
הסיפור
של חנוכה קשור על
אלכסנדר מוקדון? Welcome to the
club. מי? אבל איך הגיע אנטיוכוס? אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם. וכשהוא מת, המלכות שלו התחלקה בין כמה מלכויות. במצרים, משל תלמי, ובהתחלה אנחנו בארץ ישראל היינו תחת שלטון תלמי. ואז בית סלווקוס, שזה האנטיוכוסים האלה, הם כבשו את ארץ ישראל, את ארץ הצביש, כמו שהיא מכונה פה. ובהתחלה הם היו, כשתלמי כבש את, אז היה יחסית בסדר. יש את תרגום ה-70, את כל הסיפור הזה, שזה קדם. אבל אז בית סלווקוס, הם רצו שאנחנו נתייבן. ורוב עם ישראל התייבן, לא נעים לי להגיד. וכל מיני בני פריצי המחה נסעו להעמיד חזון ונכשל, וזה יסון ומנלאוס, הכהנים הגדולים, שקנו את ה... שהיו מתייבנים. בקיצור, זה תיאור של ממלכת, זה הפשט הפשוט, שזה תיאור של מלחמת החשמונאים. טוב, זה רק היה בשביל לעצבן אתכם. ואני חייב להגיד שהצלחתי.
לעצבן למה?
אבל לא.
לא, אני לא, אני חיפשתי את העצבנות. איפה כל דבר
מהזה? לא. כאילו, באמת זה קשה לענות על החידה הזו. איפה כתוב המלחמה של היוונים? בתנ"ך. לכאורה, כל הסיפור של היוונים מגיע אחרי התנ"ך. יש כמה רמזים שלו בתנ"ך. יש פסוק בספר זכריה. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ונתתיך כחרב גיבור. דרכתי ליהודה קשת, מילאתי... כי דרכתי ליהודה קשת מילאתי אפרים, ועיר בנייך ציון על בנייך יוון ונתתיך. זה פסוק בספר זכריה. אתם מכירים את הפסוק הזה?
לא.
איפה זה הפסוק הזה? ועוררתי בנייך ציון על בנייך, הבנו, תתיך כחרב גיבור. כי דרכתי ליהודה כאשת מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. אז זה פסוק אחד שקצת רומז לזה.
ברכת משה או יעקב.
ויש, יש, לא, אני מדבר על פסוקים שמתייחסים בפירוש. יש גם ביואל. איך זה הולך? הושע, יואל, עמוס, לא? אז יואל זה לפני עמוס, לא? אז פה כתוב, בפרק ד' פסוק ו', ובני יהודה ובני ירושלים מחרתם לבני היוונים למען הרחיקה מעל גבולם. טוב, על כל פנים זה תיאור, אבל התיאור הכי מפורט זה התיאור בספר דניאל. טוב, אז אולי נדבר קצת על על חנוכה, ואחר כך נדבר קצת על פרשת מקץ. נכון? לא מזמן אנחנו למדנו את הסיפור הזה של מזמור של חנוכת הבית לדוד, נכון?
כן.
ממש לא מזמן, שנכנסתי לפה והייתם באמצע איזה שיר. אז אני רוצה לדבר כמה מילים על חנוכה, רק כמה מילים. כתוב במסכת ראש השנה, שחז"ל אומרים, הגמרא מביאה שתי ברייתות שלכאורה סותרות ביניהם. אחת אומרת שבטלה מגילת תענית, ואחת אומרת שלא בטלה מגילת תענית. זה נראה סתירה, לא? מה זה מגילת תענית? מגילת תענית זה המסמך הראשון של תורה שבעל פה שנכתב. מה זה היה? נכתב בארמית. זה היה רשימה של ימי תשועה. זה נקרא מגילת תענית, שם קצת עצוב. באמת זה לא שם עצוב, זה רשימה של ימים שמחים. שבחלק מהם אסור רק להתענות. בחלק מהם אסור אפילו לא להתענות, ואסור גם להספיד. מרוב שהם ימים שמחים. לדוגמה, יש שם תאריך כף זין באייר.
מה זה היה הלכה?
אה?
זה היה
הלכה. אז בכף זין באייר אסור היה לא להספיד ולא ל... אני רואה שאני מרדים אתכם. היה אסור גם להספיד וגם להתענות. למה? מה קרה בכף זין באייר?
כמעט יום העצמאות.
כמעט יום ירושלים. אז כנראה שזה היה ביום הזה 30 שנה אחרי החנוכה שאנחנו מציינים, אחרי יהודה המכבי, אחרי שכבר יהודה המכבי, בזמן יונתן, השלטון של יונתן, הפסיקו להעלות מיסים רשמית ליוון, ליוונים. כלומר, כל הימים האלה שאנחנו חוגגים, מבחינה רשמית, עד היינו חייבים להעלות להם מיסים. היינו תחת השלטון שלהם, רשמית. בקף זין בייר, 30 שנה אחרי יהודה המכבי, הפסקנו לעלות מיסים ליוונים, חגגו את זה.
איך זה הגיוני שנלחמו, הרגו היוונים?
לא יודע אם לו בפועל.
בדיוק.
אבל רשמית, כאילו, לא, היינו מדינת חסות שלהם.
כי היוונים הלכות כבר ענקית.
מי היה מדינת חסות? היינו פלנגלות.
לא יודע להסביר את זה.
גם מלכות ישראל.
ברור שחזרה מלכות לישראל, זה בסופו של דבר, החלק מזה קרה אחרי החנוכה. ולדוגמה, ביוד ג' באדר, אתם נוהגים להתענות ביוד ג' באדר?
כן.
אז תדעו לכם שבימי בית שני היה אסור למשפט בו, ואסור להתענה בו, ביוד ג' באדר. בגלל שזה היה היום שיהודה המכבי ניצח את שר הצבא של אנטיוכוס שנקרא ניקנור. זה היה נקרא יום ניקנור.
ולא היה תענית אסתר?
מה?
לא היה תענית אסתר?
לא היה תענית אסתר. אולי היו עושים תענית אסתר בזמן המקורי שלה, שזה בחודש ניסן.
אה,
מתי אסתר התענתה? אסתר התענתה שלושה ימים, י"ג, י"ד, ט"ו.
נו, הרב, היום אנחנו מתעניינים, מה אוכלים? כבר לא אוכלים כלום, מה יש לאכול?
מה?
אין מה לאכול בפסח.
חסידי.
אנחנו
עוקרו
נקרא את האוכל הכי הרבה. אז מתי שינו את זה לפורים?
פוך דווקא היום.
לא הבנתי, לא שומעים.
אולי פעם לא היה, היום יש הכל קשה לפסח.
י"ג, י"ג באדר זה היום לא פורים, זה רק תענית אסתר.
כן, אז איך שינו את זה לאדר? באיזה שלב, אחרי חנוכה? אחרי פורים, אחרי חנוכה?
מתי עשו מזה תענית אסתר?
כן.
אחרי, אז זהו. אז חז"ל אומרים, אז הגמרא בעצם אומרת, הברייתא אומרת, שבטלה מגילה תענית. כלומר, כל ימי התשועה האלה, הניסים האלה, מבוטלים. אפשר להתענות חופשי, אפשר להספיד חופשי, מבוטל כל מה שכתוב במגילת תענית. מצד שני, יש ברייתא אחרת שאומרת שלא בטלה מגילת תענית. זה נראה כמו סתירה, נכון? אומרת הגמרא, לא, זה לא סתירה. אין מחלוקת בין הברייתות. מי, הברייתא שאמרה שבטלה מגילת תענית התייחסה לכל מגילת תענית חוץ מלשני תאריכים בה, חנוכה ופורים, שהוזכרו במגילת תענית. הברייתא שאמרה שלא בטלה מגילת תענית מתייחסת לחנוכה ופורים. עכשיו תגידו לי, יש לי שאלה, אתם בתור תלמידי חכמים מובהקים, חריפי טובה, תגידו לי אתם, האם יש היגיון ברעיון הזה שמגילת תענית בטלה? מה היגיון? יצאנו לגלות, לא קשור לזמן. עבר מלא זמן, זה לא סיבה להפסיק לחגוג. אבל יצאנו לגלות, איבדנו את כל הנכסים האלה. איזה משמעות יש לזה? יופי, ניצחנו את ניקנור. אין לנו לא את מה שהיה לנו לפני הניצחון לניקנור, ולא את מה שכבשנו עם הניצחון. אין לנו כלום. אין לנו ארץ, אין לנו מדינה. יצאנו לגלות, איבדנו הכל. מה ההיגיון להמשיך לחגוג את זה? אם חס וחלילה, לו יצויר, היו לא תהיה, לא אמרתי שזה יקרה. חס וחלילה, זה לא יקרה לעולם. אבל אם חס וחלילה, היו לא תהיה, לא יהיה יום אחד, חס וחלילה, מדינת ישראל, ואנחנו נצא לגלות נוספת. האם אתם תמשיכו לחגוג את יום העצמאות? לא, מה ההיגיון לחגוג את יום העצמאות?
אז למה המשיך לחגוג את
פורים וחנוכה? אולי זה יהיה יום צום.
אז למה המשיך לחגוג את פורים וחנוכה?
שאלה מצוינת. רגע, רגע, תן קודם כל להקל. אתה שואל מצוין. זה מאוד הגיוני, לא חגיגי...
מה זאת אומרת?
מה?
זה היה נס.
היה נס, איבדנו גם את הנס וגם את התוצאות שלו.
זה היה נס, זה כמו אדם ש...
כל המגילה הייתה נס.
אדם ניצל מאש. אז הוא חגג נס.
לא הבנו את זה.
אחר כך הוא נפל לתוך בור מת. אני עכשיו בתור הנכד שלו צריך להמשיך... מה, זה כבר לא רלוונטי.
פורים וחנוכה לא איבדנו את התוצאות.
מה?
מה
לא?
רגע, רגע, אתם כבר עוברים שלב מהר מדי. אז קודם כל זה מאוד הגיוני להפסיק לחגוג. אם חס וחלילה, היום לא תהיה, נצא לגלות, לא נמשיך לחגוג את יום העצמאות, עד רבה. כל פעם שיגיע יום העצמאות, זה יהיה כמו פצע. זה יזכיר לנו את כל מה שאיבדנו. לא ממשיכים לחגוג יום הולדת לילד שנפטר. בדרך כלל, באופן פשוט. הפוך, יום ההולדת שלו הוא רק מזכיר כל פעם את הפצע הזה, את הכאב הזה. אז למה חנוכה ופורים? כן.
די הבנתי.
אז בוא נתחיל ככה, בוא נתחיל מפורים. פורים זה מאוד הגיוני להמשיך לחגוג אותו גם אחרי שנחרב בית המקדש. כי מראש זה חג של גלות. מה אנחנו חוגגים בפורים?
לא הרגו אותנו.
את הפלא הזה, שאפילו כשאין לנו ישות מדינית, ואין לנו צבא, ואין לנו כלום, ואנחנו אבודים בין הגויים, הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורתו הקדושה, ואף גם זאת, ביותם, בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהים.
וזה עוד יותר מודגש כשאנחנו בגלות. וכל הגויים יכולים לכאורה להרוג אותנו חופשי חופשי, ובכל זאת הם לא מצליחים לחלות אותנו. זה עוד יותר מודגש שאנחנו בגלות. מאוד מאוד הגיוני להמשיך.
וגם הרגנו אותם.
גם הרגנו אותם, אבל עיקר הנס של פורים זה נס ההצלה, נכון? אז ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא, כמה הרגנו? 75,000, אתה יודע כמה גויים יש? ואף גם זאת, זה הנס הגדול. שהקדוש ברוך הוא לא נותן לגויים, אפילו כשהשלטון ניתן ביד רשע, ומי שהקנצלר על פני כל כדור הארץ זה המן הרשע או היטלר, ובכל זאת יש גבול הקדוש ברוך הוא נותן גבול, עד כאן אי אפשר להשמיד את העם היהודי.
הרב, וזה גם כי אם היו הורגים אותנו עוד עכשיו לא היינו קיימים, לא? זה כמו שהרב אמר לגבי האש.
לא הבנתי. אני אומר, אתה מבין, נכון, זה מאוד הגיוני להמשיך לחגוג את חג פורים גם בגלות. אדרבה, הוא יותר בולט בגלות.
אבל גם בלי אדרבה, פשוט כי אנחנו חוגגים אותו כי אנחנו חיים. ואם לא, היה פורים, אז לא היינו חיים עכשיו בגלות. אבל לא חיים.
לא הבנתי מה זה אומר. זה לטובתנו, לנגדנו, מה?
היו מתים אם לא הפורים.
נכון, אז מה, אז מה, מה אתה מתכוון להגיד?
אז גם אם זה לאלף גלויות, עצם זה שאנחנו חיים עכשיו, זה בזכות פורים.
נכון, ואני אומר, הרבה יותר מזה. החג הזה, והעיקרון האמוני שהתגלה בו, הוא בולט עוד יותר, הרבה יותר, דווקא בגלות. שכביכול, הגויים יכולים, אין לנו צבא, אין לנו כלום, אין לנו שום חסות. בכל זאת, ריבונו של עולם אומר, עד כאן. אז זה מאוד הגיוני לחגוג את פורים בגלות. מראש לחג של גלות. אבל חנוכה היה ריבונו של עולם! באמת היה חג מאוד מרשים. איזה כמה נערי גבעות הצליחו לנצח את המעצמה הכי חזקה בעולם. מדהים. זה ככה היה. כמה נערי גבעות עם רוגטקות וכל מיני אמצעי לחימה, מצ'וקמקים של מאולתרים, הצליחו להכריע את המעצבה הכי חזקה בעולם. הכי מחומשת, הכי מאורגנת, ססה אלי קרב. לא יאומן כי סופר. באמת סיפור מדהים. זה יפה מאוד שחגגו את זה בזמנו. אבל מה הקשר לחגוג את זה עכשיו? לא נשאר מזה כלום.
נשאר?
מה?
יש לנו חלק באלוקי ישראל.
בוא נלקחת לי את כל השיעור, רב. לכאורה, מה נשאר מזה? כל הנכסים המדיניים, של העצמאות, איבדנו. מה תגיד, חנכנו את המקדש? לא רק שהמקדש הוא נטמע מחדש, הוא נחרב. שמעתי ככה, אני צודק? אני לא רוצה לעשות למישהו רע על הלב, אבל אני שמעתי שבית המקדש נחרב. נכון?
ככה אומרים.
שהרומאים החריבו, ככה אמרו, שטיטוס החריב את בית המקדש. שעד היום לא בנו אותו. הזוי. אז... מה?
חנוכיה גם.
מה אנחנו חוגגים? אז ברשותכם, גם אני רוצה להתייחס לעוד תופעה מעניינת. אז אתם מבינים את השאלה שלי? מה ההיגיון לחגוג את חנוכה אחרי החורבן? לפני שאני עונה על השאלה הזו, מוריי ורבותיי, אני רוצה להוסיף עליה עוד שאלה. יש דבר מעניין. אתם שמעתם על נס פך השמן? יש סיפור שהגמרא במסכת שבת מספרת שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו פרצו בפרצות וטימו תיארות, וכשגברו בית חשמונאי, איך כתוב שם, הכהנים הגדולים וניצחו, נכנסו להיכל וחיפשו שמן ולא מצאו, אלא פח קטן של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא כדי להדליק נרות המערכה יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו בו נרות המערכה 8 ימים, בשנה אחרת קבעום והסעום, בימים טובים, בהלל והודעה. שמעתם את הסיפור הזה?
שמעתי.
כל הכבוד. אבל הסיפור הזה, הוא מופיע בגמרא במסכת שבת, בתור ברייתא, אבל הוא לא מופיע בשאר ה... יש לנו הרבה כתבים מהתקופה הזו. יש 4 ספרי מכבים. כל אחד של מחבר אחר. מחברים אחרים, מכבים א', מכבים ב', מכבים ג', מכבים ד'. יש 4 מחברים, וכולם מתארים את אותה תקופה. ובכל הכתבים שיש לנו מהתקופה, אז ההסבר למה חוגגים, חגגו את חנוכת המזבח במשך 8 ימים, זה הסבר אחר. שני הסברים בעיקר מופיעים. הסבר אחד, אתם יודעים כמה שנים בית המקדש היה בידי היוונים והמתייוונים? הכרעתי אותו סופית, אה? כמה שנים היה בית המקדש בימי היוונים והמתייוונים? 3 שנים! מקפי בכסלב עד קפי בכסלב. 3 שנים, היום שבו היוונים והמתייוונים כבשו את בית המקדש, והעלו על המזבח בבית המקדש חזירים לזאוס, האליל היווני, וטימו את כל התארות, וחיללו את המזבח, זה היה בקפי בכסלב. ואז 3 שנים הוא היה בידיים הטמאות שלהם, עד שיהודה המכבי אחרי הקרב הגדול של אמאוס, הוא עלה לירושלים, והוא ניצח את היוונים ובעיקר את המתייוונים ששלטו בבית המקדש, ותיהר את בית המקדש, והיה צריך לסתור את המזבח. המזבח חולל, הקריבו עליו קורבנות חזיר לאליל של היוונים, לזאוס. אז הוא גנז את כל האבנים הקדושות של המזבח הישן בבית המוקד, בתוך אחת מהלשכות של בית המקדש, ובנה מזבח חדש. אתם מכירים את הסיפור הזה?
לא.
חבל.
מי גנז?
מה? מי זה היה? יהודה המכבי. זכותו הגן עלינו. חבל, כדאי להכיר את הספרים של התקופה, חבל. כדאי בכלל להכיר. זה חשוב. זה כתוב גם במסכת מידות, זה כתוב, זה... גמרא אומרת שזה נשאר בבית המוקד עד לאורך שנים. האבנים האלה של בית המקדש, של המזבח, שאי אפשר היה להמשיך להשתמש בו, כי הוא חולל. בכל אופן, אז הסבר אחד, שהחג האחרון שהם חגגו בבית המקדש זה היה חג הסוכות. זה היה הזיכרון האחרון שלהם מבית המקדש. 3 שנים לא חגגו בבית המקדש נאמני השם שום חג, כי הוא היה בידיים מטמאות של המתייוונים. הזיכרון האחרון שלהם היה החגיגות בבית המקדש של חג הסוכות. כמה זמן חוגגים את חג הסוכות? כמה ימים חוגגים את חג הסוכות בבית המקדש? 8. אז בגלל זה משהו 8 ימי חנוכה. ולכן גם בית שמאי אומרים, פוחת והולך כנגד פרי החג. מה קשר פרי החג? זה הסיבה. זה היה החג האחרון שנחוג בבית המקדש. הזיכרון הטוב האחרון. לפני 3 שנים. הלוואי לפני 3 שנים. הרבה שנים עברו מאז שהיינו בבית המקדש. רצון שנחזור אליו השנה. סיבה נוספת שכתובה בספרי התקופה זה כנגד שמונת ימי חנוכת המשכן במדבר. כמה זמן חנך משה רבנו ואהרון הכהן את המשכן שעשו ישראל במדבר, מוריי ורבותיי? 8 ימים. 7 שמשה היה עומד ומשמש, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו ולזקני ישראל, והיא אומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והיא לעולה תמימים והקריא לפני אדוני, ובני ישראל תדמנים הקחו סידריזים לחטאת, ועגל וחפש בני שנה תמימים לעולה, ושור והיא לשלמים, לסבוח לפני אדוני, מלכה ולולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם. אז כמה זמן הייתה חנוכת המשכן במדבר? 8 ימים, כנגד החנוכה היא, עשו 8 ימים חנוכה. אז אנחנו שואלים, למה לא נזכרו בתיאורי התקופה הנס הנחמד של נס פח השמן? דווקא נס שמח. למה הוא לא נזכר? שאלה.
הרבה רבים עשו כאלה ניסים.
12 נקודות. אהבתי את התשובה. מה התשובה? מה הסיבה שהנס הזה לא מופיע בספרי התקופה? בגלל שבזמן הניצחון ההירואי של נערי הגבעות על המעצמה הכי חזקה בעולם, תחשבו כמה נערי גבעות מנצחים את הצי של ארצות הברית, אז הנס הזה של פח השמן שהספיק לשמונה ימים הוא בבחינת שרגה בתיארה. מה זה שרגה בתיארה? נר בצהריים. מי זוכר את זה? תלך עכשיו לעזה, יספרו לך כל מיני חיילים, בפשיטה שלנו בג'בליה, רצינו להיכנס לאיזה בית, פתאום אחד החיילים אמר, הבית הזה אני מפחד ממנו, התברר שהיה שממולכד, בסוף הוא התפוצץ, מזל שלא נכנסנו אליו. כמה סיפורים כאלה יש? בערך איזה מיליון? למה לא מספרים אותם כל אלה שכותבים את ההיסטוריה של מלחמת חרבות ברזל? מי סופר את הסיפורים האלה? בתוך 3 ימים הוכרעה מדינת אויב שהפילה פה חית ופחד במשך 50 שנה. סוריה. כל הצבא שלה 3 ימים אין. כל הסיפור הזה של חיזבאללה שנפיל עלינו את חיתו תוך מבצע ביפרים ועוד איזה מבצע זה, אין חסן נסראללה, אין עקילי, אין עניה, אין ערורי, אין... מי זוכר עכשיו שהיה... זה היה בבחינת שרגה בתיארה. עכשיו שימו לב. בתוך הגמרא גופה, הגמרא אומרת, מהי חנוכה? אולי תביאו את הגמרא מסכת שבת. הנה חגי הולך להביא. מצאת כבר פה? אל תביא לו שוב. יש פה את הגמרא גופה? תביא אחת. איפה מוצאים פה את הגמרא? הנה הגמרא. אתם שומעים? אז אומרת הגמרא בדף כ"א עמוד ב', מהי חנוכה? מצאנו פה, אתה סולח לנו? הבאת? הבאת? אז תפתח כ"א עמוד ב', מהי חנוכה? דתנו רבנן. עזוב, עזוב, מישהו אחר ייקח את זה, אני רוצה את של חגי. תודה. וואה, זה אמיתי. חשוב לי לקנות אותי פה בזיופים, אתה מבין? זה שמן ככה, כמו שצריך. תנו רבנן. אז אומרת הגמרא, נר חנוכה. מהי חנוכה? דתנו רבנן, בקפי בחסלב יומי דחנוכת מניה אינון, דלה למשפט באון ודלו להתענות באון. מה זה המשפט הזה? מאיפה הוא לקוח? מגילת תענית, נעים מאוד. עד כאן זה המשפט ממגילת תענית. מה כתוב בו? האם כתוב בו נס פח השמן?
לא.
מה הטעם שכתוב בו שחוגגים מקפי בכסלב ימי חנוכת מניה עינון? כתוב חנוכה. מה זה חנוכה? חנכו את בית המקדש. ברור שזה הפשט. יש אחר כך הגמרא מביאה את הברייתא שהיא פירוש למגילת תענית. מגילת תענית היא כתובה ויש ברייתא מצורפת אליה מימים יותר מאוחרים של אחרי חורבן בית המקדש. הברייתא מבארת בלשון עברית, זה הלשון של מגילת תענית, זה לשון ארמית. בקף בי בכסלב יומי דחנוכת מניה עינון דלה למספד בהון, אני חושב על לשון המקורית, הוא דלה להתענה בהון. ככה כתוב שם. יש לנו את מגילת תענית. מי שרוצה יכול לראות אותה במסכת תענית של הרב שטיינזלץ, הוא מביא שם בסוף את כל מגילת תענית. היא מופיעה, יש לנו את, כל, את, כל, את, את המסמך הזה. אחר כך מי שנכנסו זה כבר ביאור בעברית של הברייתא מאוחר יותר, שכשנכנסו יוונים להיכל תאימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו 38 ימים השנה אחרת קבורם ועשרום ימים טובים בהלל והודעה. ידידיי היקרים, אני רוצה לשזור עוד פעם את כל השאלות ששאלנו. שאלנו שאלה, מה ההיגיון להמשיך לחגוג את חנוכה אחרי שהנכסים המדיניים שהרווחנו והקדושים של בית המקדש שתיארנו, הכל עבד לנו, בית המקדש בעצמו נחרב, המקומות שכבשנו נכבשו מאיתנו והעצמאות שלנו נשללה ויצאנו לגלות מר ונמהר. מה ההיגיון להמשיך לחגוג את מה שהרווחנו אז אם איבדנו את זה? אני עושה לי חג יום השנה לזה שחיפשתי כל כך הרבה ובסוף מצאתי את השחמט שלי. ואיפה הוא עכשיו? איבדתי אותו לפני 8 שנים. אז למה אתה ממשיך לחגוג כל מה ההיגיון להמשיך לחגוג את זה? מה התשובה? ובכן, שוב, את הסיפור הזה של נס פח השמן לא הזכירו תוך כדי הסיפור הגדול של המרד החשמונאים, שהוא היה לנס ולפלא, לא היה דבר כזה בכל ההיסטוריה של כל העמים. שנערי גבעות, חבורת נערי גבעות, הצליחו להוריד על הברכיים את המעצמה הכי גדולה בטבל. עכשיו, מי זוכר את הפרט הזה שהיה? היה סיפור כזה של נס פח השמן, מי זכר אותו?
מה אם ינתן לנסק אליו?
מה?
ינתן לנסק אליו ושמידו שם גם...
שמה?
ששניים ינתן לנסק אליו ושמידו שם...
ישמידו, הם הצליחו בעצמם להשמיד 20 איש כבחטביו ענת צמד שדה. וחוץ מזה, ממלכת ישראל הייתה כולה כאיש אחד כביכול. היה חרדה והם התפזרו, אבל כשהתחילה הישועה הם הצטרפו לישועה. אבל פה, קודם כל, מעיקר הנאמנים להשם היו מיעוט. ואלה שהסכימו להילחם על זה היו מיעוט שבמיעוט. אחר כך, באמת כשיהודה הצליח לנחול ניצחונות, אז הצטרפו אליו, אבל גם אחרי שהצטרפו הם היו מעט. והיו נערי גבעות. זה לא מלכות ישראל. זה לא מישהו שהיה להם איזשהו שררה, איזשהו שלטון לפניכם. הם היו נערי גבעות כפשוטו, ממודיעין, אחר כך ערי גופנה, בית אל, כל מיני מקומות של המשיחיים האלה, הזויים, הימנים.
מופעים והקיצונים.
מופעים, הקיצונים, הגוזמבות. הראה לי גם הם היו עם גוזמבות. בקיצור, מי זכר את הסיפור הזה של נס פח השמן בתוך הנס ההירואי הפלאי הזה? מי זוכר את זה? מי סופר את זה? אבל כשנגמר כל הסיפור, כשגלינו, כשהרומאים החריבו את הארץ שלנו ומחרו, הוציאו אותנו לגלות, היינו צריכים להחליט. וחכמים היו מספיק אמיצים להגיד, כל מגילת תענית מבוטלת. אבל לגבי חנוכה, הם אמרו, רגע. נכון, את כל הנכסים הלאומיים, המדיניים, אפילו הקדושים שהרווחנו בדמות של חנוכת המקדש, את כל זה איבדנו בחזרה. אבל יש נקודה מהותית בחנוכה שהיא לא מתקהה והיא לא עובדת בגלות, להפך, היא מתחדדת בגלות. והצורך שבה מתחדד בגלות. ומה הוא? עצם העובדה הזו שכמה משפחות בישראל נעמדו כמו סלע איתן נגד התרבות היוונית ששטפה את כל העולם כולו. הניצחון התרבותי שהיה בחנוכה, שבזמנו לא כל כך שמנו לב אליו, כי הוא היה נראה בפריפריה של הסיפור. הסיפור היה הסיפור הלאומי הגדול, המדיני, כן? בכל ימי הבית השני, הימים היחידים שהייתה לנו עצמאות מדינית, זה רק ימי החשמונאים. לפני כן היינו עבדים בהתחלה של הפרסים, אחר כך של היוונים, ואחר כן היינו עבדים של הרומאים. רק 75, 70 באזור ה-70, באזור כמו שמדינת ישראל עכשיו, באזור מספר השנים הזה של ימי השלטון החשמונאי, זה ימי העצמאות המדינית היחידים בכל ימי הבית השני, שהייתה לנו מדינה. לפני כן היינו עבדים, אחרי כן היינו עבדים. היה לנו עצמאות דתית, אבל לא עצמאות מדינית. העלינו מס לגויים רשעים ארורים. איפה היינו? אבל הסיפור התרבותי הזה שהיה, שנדחק לשוליים בימי הסיפור עצמו.
זה נדחק? הם לא יצאו על זה להילחם
גם? הם יצאו על זה להילחם, אתה צודק ידינו לגמרי. מעולה ששאלת את השאלה הזו. יהודה המכבי, מתתיהו החשמונאי, יצאו למלחמה לא בשביל לתאר את המקדש! ולא בשביל להחזיר את המלכות לישראל! הם יצאו למלחמה על הזכות שלהם לחיות כיהודים. זו הייתה מלחמה דתית, לא לאומית. נכון מאוד, הסיפור הלאומי התגלגל על הדרך, זה לא הייתה התוכנית המקורית שלהם. הם עמדו על הזכות שלהם לא להקריב קורבנות לזאוס היווני ולהיות נאמנים להשם יתברך ולשמור את התורה הקדושה. אתה צודק ב-100%. אבל אני אומר, בתוך ההישגים המרשימים המדהימים, זה נדחק לשוליים, הניצחון התרבותי. אחרי שנחרב בית המקדש, אומרים חכמים, לא, אי אפשר לבטל את חנוכה. ביטלנו את יום ניקנור, ביטלנו את הרבה ימים של תשועה, עשרות ימים של תשועה. אבל בסיפור של חנוכה, מתגלה היכולת היהודית לעמוד נגד ים של שטף של תרבות שהוא מגיע גם כוחני וגם בפיתוי בכל מיני צורות, והיכולת שלנו לעמד על משמרתנו ולהחזיק אמונים לשם יתברך. זה מתחדד הצורך הזה דווקא ביציאה לגלות. כל אחד מאלה שנמצאים פה צריך להסיר את הכובע בפני כל אבותיו הקדושים על זה שהוא נשאר יהודי. אתם יודעים איזה דבר לא מובן מאליו זה? איזה דבר לא טריוויאלי זה? זה שאנחנו יהודים? אתם יודעים איזה ניסיונות ההורים שלנו והסבים והסבים רבים שלנו עמדו במשך 2000 שנה? זה היה כל כך לא הגיוני. תסתכלו איך אתם שפלים ונבזים. כל מי שרוצה להיות ראש, הוא יורק עליכם, היו צריה לראש. אתם עבודים. אתם רצחתם את אלוהים, ומאז אלוהים שונא אתכם. יש להם כזה משפט דבילי, רצחתם את אלוהים. הנה, סתכלו איך אתם, וזה היה נראה כזה משכנע. מים של הדין, אני עוד לא, וואי, זה כבר קר, אתה מבין לאן הגן?
כתוב על טעים גם קר, אמרתי.
טעים גם קר, שתבח שם. נס פר השמן זה.
זה אפילו בלי סוכר, הרב.
גבעת.
כי לא יודעים אם הרב מוטל.
אני אסור לי, בגלל זה צריך לשים לי הרבה. בקיצור, אבל בלי שאף אחד ידע.
אפילו לא הרב?
אף אחד שלא ידע. בכל אופן, אתם שומעים ידידיי. אז חג חנוכה הוא בראש ובראשונה, אחרי הגלות, פתאום התבהר שהוא הניצחון התרבותי. נכון, כל מה שהשגנו מבחינה לאומית, מבחינה מדינית, כל הנכסים האסטרטגיים, איבדנו אותם. אבל יש דבר אחד שהוא לא בטל, להפך. הצורך שבו רק התחדד מול 2000 שנות גלות, כשיוצאים עכשיו לגלות, הסיפור ההירואי הזה, שעם, כולם נשטפו בשטף של ההתייבנות, וכולם סיפרו כמה הייתי בחושך עד שהגעתי לזה, ופתאום אני מרגיש שהכל נפתח לי. וכולם סיפרו סיפורים חוצבי להבות, כמה זה מדהים, פשוט מדהים. ורק עם אחד נשאר נאמן לאלוהיו נגד כל הסיכויים. זה הנס של חנוכה. זה הכוח הזה של, שניצוק בלבבות שלנו בעקבות הסיפור הזה. וזה קיים וחשוב דווקא כשיוצאים לגלות. ופתאום הסיפור הזה שהיה בירקתי החדשות, אף אחד לא שמע עליו, הסיפור של נס פך השמן, הוא משקף את הניצחון התרבותי הזה. במגילת חנוכה, במגילת תענית כתוב, ימי חנוכת מניעה עינון. שמו את הפוקוס על חנוכת המקדש, כי זה מה שהיה באותם ימים. אבל אחרי החורבן, פתאום לקחו איזה נס שהוא היה. כמו שהשוריה אמר, יכול להיות שרוצה לדבר הרבה אדמורים, זה היה כאין כזה נס. אבל יש בו שיקוף של הסיפור ההיסטורי במבט הזה, של הניצחון התרבותי, של ההתעקשות לאחז ולהיות נאמנים להשם מול השטף התרבותי של היוון של המתייבנים. הוא מתבטא נגד כל הסיכויים. הכוח שלנו לדלוק ולהאיר נגד כל הסיכויים, להיות קשורים למנורת המקדש ולהמשיך להאיר את האור של השם כשאין שום סיכוי שזה יימשך. באופן מוסיף והולך הוא הסיפור של חנוכה. אני לא תכננתי לדבר על זה כל השיעור, רק להתחיל עם זה. אבל אני קצת עייף, קצת הרבה. מה השעה?
7:25.
נחלשתי קצת, אז אני רק אגיד לכם, זה משהו, אני אחשוב רגע. אז אנחנו תמיד אוהבים לעשות את ה... קודם כל, לפני כל הוורטים, ללמוד את החומר של פרשת שבוע. אז בפרשת השבוע יש דבר מעניין. אני חושב יוסף הוא פותר את החלומות של המלך של מצרים. איך קוראים למלך של מצרים?
פרו.
ומה הוא חולם?
שבע פרות ושבע שבועים.
שבע פרות. בהתחלה הוא חולם ששבע פרות טובות יוצאות מהיאור, ועומדות על שפת היאור. בהתחלה הוא לא חולם על שפת היאור, על היאור. ואחר כך שבע פרות רעות עולות אחריהם, ומי בולע את מי? הרעות בולעות את הטובות, נכון? הרעות בולעות את הטובות, ואחר כך יש אותו סיפור עם השיבולים, נכון? אז קודם כל, למה שני חלומות? למה חלום עם פרות וחלום עם שיבולים?
להגיד שזה קרוב.
מה?
אני
יכול
לדבר עם הלפים,
נכון, על לשנות את החלום על פרו פעמיים, כי נכון הדבר מים האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. אבל הוא חולם על שתי תופעות. נכון, בסוף, זה, אחת היא בכלל השנייה. אבל מה רומזת כל אחת? אחת מרמזת שאין חריש, ואחת מרמזת שאין קציר. זה מה ש... ועוד בפרשה הבאה יגיד יוסף, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. חריש, זה החלומות. עם מה חורשים?
פרות.
עם פרות. וקציר, עם מה קוצרים?
חיטה.
שיבולים. טוב. אחרי שהוא גומר, הוא אומר לו, את אשר האלוהים עושה יראה את פרעה. הנה 7 שנים באות צבא גדול בכל ארץ מצרים. וקמו 7 שני רעב אחריהם, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וחילה רעב את הארץ. ולא יוודע הצבא בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. ועל לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאים האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. עד כאן הפתרון. ממשיך יוסף, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה, ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים 7 שני הסבה, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו, והיה אוכל לפיקדון לארץ, 7 שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תיקרא את הארץ ברעב. ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא הזה איש אשר רוח אלוהים בו? ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי יהודי אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה ביתי ואת תהיה אישה כל עמי, רק הכיסא יקטור. מי ביקש ממנו להיות יועץ? ביקשו ממנו לפתור חלום. על יועץ למלך נתנוך? מאיפה הפסוק הזה?
אורגן יתם בן.
לא?
משמחה.
על יועץ למלך נתנוך, זה פסוק. לא מגיע אחר, אתם תמצאו לבד.
דניאל גם יעץ למלך.
מה?
דניאל גם יעץ למלך.
אבל מי אמר למי על יועץ, מה אתה שואל? מי אמר למי על יועץ למלך נתנוך? לא מגלה לכם, תמצאו לבד.
עצרת אחיתופל?
לא קשור לאחיתופל בכלל. על יועץ למלך נתנוך, מי אמר למי? הוא שם אותו אל המהפכת. טוב, אני לא מגלה לכם.
מלאכים?
ירמיהו.
ירמיהו זה תשובה טובה מאוד, אבל לא לשאלה הזו. מלאכים זה גם תשובה נהדרת, אבל לא לשאלה הזו. ואני לא מגלה לכם, אני אמרתי לכם, תעשו אחר כך גוגל, תעשו זה. על כל פנים, מי ביקש ממך להיות יועץ? מה, למה הוא יועץ למלך? אני אומר לכם את התשובה, של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה לא מחוץ לפתרון, זה חלק אינטגרלי מהפתרון. מה ראית בחלום? שהפרות הרעות שלא ראית כמוהן בכל ארץ מצרים לרוע, אחרי שהם אכלו את 7 הפרות הטובות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. הוא מראה רק כאשר בתחילה, נכון? מה היה קורה אם הם לא היו אוכלות את הפרות הטובות? עוד יותר ועוד יותר. הם היו מתות מרוב רעב וכחש. הם היו מכחישות עד שהם היו מתות. גם אחרי שהם אכלו את 7 הפרות הטובות, הם עדיין נשארו רזות, ומראין רק אשר בתחילה. אם הם לא היו אוכלות, היו מתות בכחשן. כלומר, מה ראית בחלום? שהפרות הרעות שרדו בחיים בגלל שהם בלו את התורות. איך בדיוק שבע שנות הרב תבלנה את שבע שנות הסבא? כלומר, זה יהיה המאכל. איך זה יקרה? אם ירא פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבא, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויצברו ויצברו מה? אוכל בערים ושמרו, והיה אוכל לפיקדון הארץ לשבע שני הרעב, ואז לא תיקרא את הארץ ברעב. בימי הרעב בשבע הפרות הרעות יאכלו את שבע הפרות הטובות ששמרו במחסנים של התבואה. אתם הבנתם אותי? אומר הרמב"ן, זה חלק מהפתרון. הפתרון של הבליעה, אומר הרמב"ן, זה שבשבע שנות הרעב יאכלו את האוכל שצברו בשבע שנות הסבא.
איך זה לא מתקלקל? האוכל.
מה זה שבע הפרות הטובות? זה שבע שנות צבא. איך אוכלים את שבע שנות הסבא בשבע שנות הרעב? אם לא נשאר אוכל, אכלו את כל החגגו בשבע שנות הסבא, לא נשאר אוכל, זה לא נקרא שאוכלים בשבע שנות הרעב את שבע שנות הסבא. מתי זה נקרא שאוכלים? כששמרו אוכל. עדיין לא יהיה אוכל בשפע. עדיין יצטרכו לנהוג בצנע. מראה רק כאשר בתחילה. אבל לפחות לא ימותו בכחשן. לא תיקרא את הארץ ברעה, מוריי ורבותיי. אז עכשיו מה השעה לפי דעתכם?
7:36.
אתם כבר מוכנים? אתם כבר מוכנים לי? נגמר לי כל הכוח, בגלל צעקתי. אני יודע למה צעקתי.
אבל תאכל את הסוכר.
רק סוכר, תאמיני, כל החיים רק סוכר. עוד יותר מתוק, ועוד יותר מתוק, ועוד יותר... יאללה, יהיו שלום, ידידה, אתם...
תודה רבה.
גם יש ארוחת ערב עכשיו, לא? לא תחסום, לא תחסום שוק ונישור, תגיד מה אתה. בדיוק, שוכש.
תודה
רבה. הרב לומד בלילה, ניתן. מזלי, אתה יודע מתי זה?
הלילה.
הלילה? הרבי אומר לא ללמוד. הרבי אומר שהוא לא יודע, מתחסדים ללמוד.
היום זה
ניתן,
שמעתי גם
הרב,
מרדכי אליהו.
שואל את הרב שאר ישוב כהן, איך נהג מור אביך בליל ניטל? אז הרב שאר ישוב אמר לו, הוא היה לומד כרגיל. אז הוא אומר, ככה גם אני חושב.
במה? הרב שאר הייתי באוזניים
שלי? באוזניים שלי, בעיניים שלי, הכל. ראיתי מול העיניים שלי.
בבקשה, נחילה.